שלום לכולם, צהריים טובים. אנחנו באורות, אורות עליונים, אורות קדישים, אורות התחייה של ארץ ישראל, של עם ישראל, של המלחמה. רוצים לסיים את אורות המלחמה היום בעזרת השם בסעיף י'. סעיף י' הוא סעיף קצת קשה. למזלכם, עבדכם הנאמן נמצא פה בשביל להפוך את המשימה לקלה יותר, אבל זה דורש גם קצת ריכוז, הקשבה ומופשטות, קצת מושגים מופשטים, לא ליבד, זה לא סעיף ארוך כמו שאתם רואים. החלק הראשון שלו קצת קשה, תחזיקו חזק ויהיה בסדר. אנחנו רק ניתן איזו הקדמת רקע כללית. הנושא של המלחמה פה הוא הרבה פחות דומיננטי. ונאמר קצת, הפסקה הזאת נכנסה לאורות המלחמה קצת במקרה. כלומר, בסוף מדובר על, אם תסתכלו על צהרת ישראל, צהר השכינה, צהר התורה, בוחן וקים יודעים ומכירים את עומק הצהר במקום תולדותר, כל הצהרות מחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים. יש פה על המלחמה, זה גם פסקה שנכתבה בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ולכן היא נכנסה פה לסריה, אבל הרעיון הכללי שלה הוא הרבה יותר רחב, ובכלל קשור לעניינים אחרים. אבל זה פה, אז אנחנו נראה את זה פה. הנושא של הפסקה, אני אומר בהקדמה, לפני שנקרא בפנים, יש את התורה ואת הרוחניות שעם ישראל משפיעים בעולם בזמן שעם ישראל בארצו, עם בית מקדש, עם נבואה, שכל המערכות פועלות כסדרן, ויש את התקופה שעם ישראל משפיע את הרוחניות בעולם בצורה שבורה, בצורה לקויה, בצורה שעם ישראל הוא בגלות, ואז גם הרוחניות מופיעה באופן חסל. קצת ראינו את זה באורות ארץ ישראל בסעיף ג', אנחנו גם נפתח אותו אחר כך לאיזושהי נקודה. דיברנו על זה שהצינור, זוכרים את הסתימה בצנרת? זוכרים? כן, המעיין שנסתם, זה קשור פה לעניין שלנו. זה הנושא של הסעיף, לא כל כך קשור לאורות המלחמה. בסדר? בואו נתחיל. בגדולת העולם. אחרי חמש שורות יהיה לנו גם את החצי השני של הפסקה, ירידת העולם. יש לנו את גדולת העולם, בסדר? שעם ישראל בארצו וכו', ויש לנו את מירידת העולם. אז בואו נראה איך זה עובד. בגדולת העולם, המצב השלם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לבצר, כלומר לחזק, איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, שתוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת תקרת קודשה. הסבר במילים שלי ואחר כך נקרא את זה שוב. כשעם ישראל נמצא בסי תפארתו, והאלוהיות השוכנת בארצנו בסי גובה, וכולם רואים את אור אלוקים חי, מתהלך בינינו על ידי השראת השכינה, ועל ידי נבואה, ועל ידי כל הדברים הגדולים של עם ישראל, אין אלטרנטיבות. לכולם ברור איפה נמצאת הקרבת אלוקים העליונה ביותר. ולכן הדתות, נצרות ואיסלאם, לא קמו בזמן שעם ישראל היה בארצו בסי תפארתו. הנצרות התחילה לפני האיסלאם, התחילה עם חורבן בית שני. נכון? הרומאים, ישו, שאז הכל התחיל, שהם הרגו אותו. שם הכל התחיל אחרי חורבן בית שני. והאסלאם עוד אחר כך. שם ישראל בסי תפארתו, אין מקום לכל זונים. הגמרא במסכת ברכות אומרת, לא תתורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ברכות י"ב עמוד ב', הגמרא דורשת, זונים אחריהם זו מינות. מינות זה נצרות. פה הכוונה לא לזנות במובן הרגיש שלה, אלא לזנות רוחנית. מה? הנוצרים, הדתות השונות שקמו, עכשיו נקרא את זה שוב. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, במצב העליון והשלם של עם ישראל, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ. כן, זאת הנצרות. כמו שנראה בהמשך, הנצרות היא מיסטית. מה הכוונה שהיא מיסטית? היא משתמשת, כן, מיסטיקה, מה זה? להשתמש באיזשהו שם שמיים, אבל הכל מחופש, כמו שראינו, זה כן קצת קשור בפסקות שראינו פעם שעברה, בפעמים הקודמות, שזה לבוש של שם שמיים, אתה מתהדר בשם דת, אבל בפועל אתה לא נוגע בעצם החיים, אתה לא מחולל שינוי רוחני פנימי אמיתי. לכן זה נקרא עומדים מבחוץ. רק עם ישראל יכול לבסס קרבת אלוקים ושייכות רוחנית אמיתית שמהפכת את עצם החיים. כל השאר הם עומדים מבחוץ. עכשיו, גם אלה שעומדים מבחוץ, מתי הם יכולים להתחיל להם? אם יש סתם דוגמה, אריה, כן? שעם הלהקה וזה. אז אף אחד לא מתקרב. וכולם ברור מה, מי מלך החיות. אבל כשאריה פצוע, כשאריה מזדקן, אגב, זה הולך ככה, משרה קצת משהו לגיאוגרפיה, אריה מזדקן, ואז מתחיל איזה אריה צעיר, הם עושים איזה מלחמה, לפעמים הזקן עדיין בכוחו, לפעמים לא. ואז הצעיר, הוא נהיה המלך החדש, והזקן הולך לנדוד עד שצבועים תוקפים אותו ומת. ככה זה הולך. כן, נכון? ככה. אז בדרך כלל האריות מנצחים את הצבועים, אבל לפעמים כשאריה כבר זקן וחלש, או לוויה שזה, אז הם מנצחים אותה. אז מה אתה אומר?
הרב מדבר פה רק על הנצרות, או כל משהו?
הזנות פה בעיקר מיוחסת לנצרות, כי הנצרות יש בה משהו שהיא גנבה את שם השמיים. היא כאילו מתהדרת בשם שמיים, ואין לה מבפנים. כן.
בעבודה זרה זה,
כאילו,
זה כן היה שהיה גם נבואה וכאלה.
נכון. במובן מסוים, עבודה זרה היא צינור, במובן מסוים, צינור גבוה יותר. עבודה זרה היא נפסקה ברגע שנפסקה הנבואה. בזמן שיש לנו נבואה, יש לנו, זה לעומת זה עשה אלוקים, אומר שלמה המלך בספר קהלת, זה אומר שיש רע מול טוב, כשיש לי טוב של נבואה, יש לי רע של עבודה זרה, כי זה גם צינור של עובד על איזושהי הזרמה נשמתית. צמאון עליון לקרבת אלוקים מסוג אחר, שלא דרך לימוד, אלא דרך נבואה, ודרך זה, אלא שאצלם זה משתמש וזה מגיע לעבודה זרה. ברגע שהעולם יורד, אז כמו שאצלנו ירדנו מנבואה לתורה שבעל פה, גם במקביל, זה במאמר מהלך האידאות, בזאת השם נראה את זה, במקביל ירדו מעבודה זרה לדתות. מה זה דתות? במהלך האידאות הרב מסביר שעברנו מהאידאה האלוהית בזמן שהיינו בארץ ישראל ובית המקדש, לאידאה דתית. מה זה אידאה דתית? זה מערכה של חוקים שהאדם חייב לבצע מול הבורא, ואז יש מערכת של שכר ועונש, והדת נתפסה כמעיקה אל החיים. אתה צריך לכפוף את החיים. זה תוצר, כל המציאות הזאת שהדת נחשבת כמשהו שחונק את האדם, תוצר נוצרי. שלצערנו, כן, ביצה ותרנגולת, אנחנו ירדנו, נולדה הנצרות. נולדה הנצרות, קיבלנו מהם איזשהו זרם אחור של תפיסה שהדת חונקת את החיים, ועכשיו זה גם נכנס לתוכנו. ואנחנו לאט לאט, ככל שמשנת תורת ארץ ישראל של הרב קוק הולכת ותופסת ומתפשטת, אז אנחנו משתחררים מהתפיסה הזאת שהדת חונקת את החיים, אלא להפך, היא מפריחה את החיים. מכל מקום, היכולת לייצר דת מקבילה, נצרות בעיקר, גם אסלאם אחר כך, זה רק שעם ישראל לא ברוממותו, אבל בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל עומדים מבחוץ לבסס איזה מוסד, כמו הנצרות, הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, הרב בכוונה קורא לזה מכונה, כי זה לא אמונה אמיתית שמהפכת את טבע החיים, שיוצאת מתוך האדם נקייה מסיגים של עבודה זרה ושל תאבות ושל ושל קלקולים, אלא זאת מכונה אמונית, זה איזשהו קריאה בשם אלוקים, אבל עם הרבה סיגים, והסיג העיקרי של הנצרות, שבעזרת השם בישראל ותחייתו נדבר הרבה על הנצרות, זה הסיג של עבודה זרה, שברגע שהם אמרו שהאל התגלה בבן אנוש, אז בעצם הפכו את האל למשהו מוחשי, זה עבודה זרה. אז רק מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפת עיקת קודשה, כשהאומה בכבודה ושיפת עיקת קודשה, שום דבר לא יכול להוות תחליף. למה? זה משפט אחד, קצת קשה, צריך פה להחזיק חשבון. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, תכף נסביר מה זה הייחוד המאוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוקיו עמו, תורת מלכות. מיד אני אסביר, אבל האור העליון, כלומר, העניין האלוקי שמופיע בשלמות, הוא קשור, יש פה כאילו משפט בסוגריים, כאור העליון וזיו הייחוד המיוחד, סוגריים, שיסודו העליון הוא מאמין בחינות חי בו, סגור סוגריים, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, האור העליון הזה הוא קשור בסגולת ישראל, הוא לא יכול להופיע דרך צינור אחר, הוא לא יכול להופיע דרך דת אחרת, הוא לא יכול להופיע בשלמותו, מציאות מקולקלת של, כמו שהרב קרא לזה בהמשך, שבערות זרים, שהם כאילו שואבים מתוך היהדות, הרי גם הנצרות וגם האסלאם מבססים את הדת שלהם על התורה, רק לפי האסלאם בא מוחמד ושינה וביטל. לפי הנצרות יש ברית חדשה וכו', אבל התנ"ך הוא תנ"ך. המציאות הזאת שהם שואבים, אבל זה באר זרה, זה באר נוכרייה, הם שואבים מתוכנו והכל מתערבב ומסתבך, שמה לא יוכל להופיע האור העליון. עכשיו נרד קצת יותר להסביר את המשפט הזה בצורה מדויקת יותר. כי האור העליון מזיב הייחוד המיוחד. מה זה זיב הייחוד המיוחד? הרב צבי יהודה פה מסביר, כתוב בזוהר, שכשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הייחוד העליון קוראים לזה. וכשאנחנו אומרים ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, זה הייחוד התחתון. ומה המשמעות של זה? הייחוד העליון זה כביכול הקדוש ברוך הוא. והייחוד התחתון זה אנחנו, עם ישראל, השכינה, כנסת ישראל. איך אנחנו אומרים לפני כל מצווה? לשם ייחוד, קודש בריחו ושכינתה. והמצב העליון, העניין האלוקי ועם ישראל מאוחדים. קודש בריחו ושכינתה מאוחדים. מה הכוונה מאוחדים? עם ישראל נמצא בארצו, וכל העניין האלוקי וכל השפע האלוקי מופיע דרך עם ישראל. אבל בירידת העולם, יש, האיחוד הוא לא מאוחד. קודש בריחו ושכינתה, כן, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה, האיחוד נפרד. מה זה אומר שהאיחוד נפרד? זה אומר, וזה דבר שמבואר במהלך האידאות, וגם ראינו אותו באורות ארץ ישראל, שם בסעיף ג', שההופעות האלוקיות עולות למעלה כביכול. כבר לא מופיעות דרך הצינור המרכזי, דרך עם ישראל. וזה עולה למעלה, ושם כאילו לאף אחד אין מגע, אין מגע. עם מה נשארנו? עם אידאה דתית, אידאה מאוד מצומצמת, במקום אידאה אלוקית של הזרמה נשמתית עליונה, שהכל מופיע דרך הצינור של עם ישראל, נשארנו עם סוג של מערכת חוקים, של מצווה ומצוות, ואנחנו המצווים וצריכים לעשות, ושכר ועונש, כמו שמבואר שם במלאך האידאות, שעד שיצאנו לגלות, הנושא של שכר ועונש לא היה בולט. גן עדן וגיהנום. היה לנו פרשת בחוקותיו וכתבו, כללות וברכות, אבל לא בהקשר של, בהקשר אישי, שתעשה מצווה תקבל שכר, תעשה עבירה תקבל עונש, אלא בהקשר אחר, בהקשר רחב יותר. בכל מקום אנחנו נכנסים לאיזושהי תמונה של אידאה דתית, ועל גבי זה צומחות הדתות, על גבי המציאות הלא שלמה שלנו, אז הדתות יכולות לפרוח ולהתפתח בצורה לא נכונה.
יש רק
את האיחוד
התחתון
והאיחוד העליון? יש את האיחוד התחתון והאיחוד העליון שהם אמורים להיות מאוחדים, זה האיחוד המיוחד, זה המצב השלם. כי האור העליון מזיב האיחוד המיוחד, זה המצב השלם, הוא קשור בסגולת ישראל. הוא יכול להופיע רק על ידי עם ישראל. עכשיו יש לנו את הסוגריים, גם אותם צריך לפצח. שיסודו העליון, כן, יסודו של האור העליון הזה, אור האמת בבחירתו חי בו. אז מה זה בחירתו ומה זה חי בו? כתוב לכם בהירתו? גם אצלי אני תיקנתי. אז באמת בכתבי יד כתוב בבהירותו. ואז יוצא שאור האמת בבהירותו הוא חי באור העליון. אבל בנסחות שלנו הישנות כתוב בחירתו, וגם הרב צבי יהודה הסביר לפי מילה בחירתו, והוא התכוון לבחירת ישראל. כן. כי זה גם קשור הרי לסגולת ישראל, כמו שאמרנו. אבל יותר טוב על נוסחה הזאת. כי האור העליון מזיב הייחוד המיוחד, שסודו העליון אור האמת בבהירותו חי בו. כלומר, אור האמת, העניין האלוקי האידיאלי, בבהירותו, מופיע דווקא באור הזה, באור העליון שמופיע בסגולת ישראל, דווקא בעם ישראל, וכל הדברים הזרים לא יכולים אפילו להתקרב ולגוע, והמצב היחיד שהם יכולים להתקרב ולגוע, ופה אני ממשיך, זה החלק השני, מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון. כן. הייחוד העליון זה אומר דבר כזה. יש לנו מציאות שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע את השפע האלוקי בעולם. להשפיע מוסר, להשפיע ערכים אלוקיים, להשפיע אידיאליות שהעולם יכול להתקדם וכו'. השפע הזה מופיע באופן כללי דרך עם ישראל. מתי? מתי הוא מופיע בשלמות? כשעם ישראל בארצו, יש לנו נביאים, יש לנו זה. כשעם ישראל לא נמצא בארצו, אז השפע האלוקי כביכול מתכנס כלפי מעלה. כן, אז שכינה פורחת למעלה. וכל מה שנשארנו, נשארנו עם אמת אידיאלית מצומצמת. הרב קורא לזה אידאה דתית. אידאה אלוהית ואידאה דתית. כשעם ישראל חי באידאה דתית, שזה מתכנס למה ש... כן, יש חרב, דל אדמות של ההלכה, מה צריך לעשות, מה מקבלים, מה זה, נהיה מערכת חוקים כזאת. לא תורה שמחיה ומפריחה את כל החיים, כי אנחנו בגלות, ואין לנו חיי מדינה. אז, על בסיס הרקע הזה, יכולות לצמוח הדתות. זה מה שכתוב פה, מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. כמו שראינו... מה?
בגלל שזה רק האידאה הדתית והאידאה האלוקית.
האידאה האלוקית מתכנסת למעלה, עולה למעלה כביכול.
ולמה? אבל בגלל שלנו...
כי היא לא יכולה להופיע.
לא, צומחות הדתות.
אחר כך גם נראה שמיד על גבי הבסיס הזה צומחות הדתות. קודם כל מה קורה בעם ישראל? האידאה האלוקית עולה למעלה, לא יכולה להופיע כי עם ישראל לא נמצא בארצו, וזה כתוב גם באורות ארץ ישראל סעיף ג' מה שראינו, כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק האינטרנטיבי שגזירו חול יכול. מתעלה, היא עולה למעלה. וזה קורה בגלות.
הדתות צמחו אבל כשהיינו בארץ ישראל.
לא, הדתות?
הדת,
היא לא צמחה. התחיל. ממקור אחדותו ועלה למעלה כי השחקים. בעולם החיים, אז מה מופיע בעולם שלנו ברגע שהאידאה האלוהית עלתה למעלה? בעולם החיים לא הופיע כי אם נגהה איזה ערורית של הייחוד התחתון, מופיע משהו נמוך, משהו לא שלם, משהו שמאיר בצורה קלושה, לכן הרב משתמש במילים נגהה איזה ערורית. זה לא אור, אלא נוגה, זה לא זיו, אלא זוהר, שזה מושגים שפחותים מאור וזיו. כן. הנשאב מהבורות השאובים, זה כמו בור שאוב, יש לך מים, גשם, מעיין חי של חיים, ויש לך בורות שאובים ששואבים ממה שהיה בעבר. ואז מה קורה? ויד זרים בו נוגעת. לעומת המצב העליון שיד זרים לא יכולה להתקרב ולגוע, במצב התחתון והשבור יד זרים בו נוגעת. עכשיו הזרים יכולים לגוע. והם שואבים מאיתנו כביכול את הרוח הדתית והכל, אבל הם מופיעים את הדת בצורה מסולפת, שבורה ומזויפת. מכנסת ישראל תחיל, תזעק בחבליה, אוי נלי, כי איפה נפשי, רזי תורה לחיצוני נמסרו לדתות, כן? התורה נשרפת, גביליה נשרפים, ואותיות פורחות, ולבני ציון העיקרים אפר תחת פאר הושם. קמים לבוני לבה בחצות לילה, תיקון חצות. על זה בוכים, על זה בוכים בגלות. וידיהם חלצי כילדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הכל מופיע בצורה חלקית, בצורה שבורה. הם בוכים ומבקים ויודעים הם, ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. הם יודעים מה המקור של הצער ומה התולדות של הצער. כן, מה נולד מכל הדבר הזה. יודעים שכל הצרות במחשכים, כל נערי דחלי הדמים הנשפחים, עכשיו כתוצאה מהדתות מה קרה לנו, המלחמות, זה הקשר לאורות המלחמה. נערי נחלי אדמים משפחים, כל התלות ונדודים, כל הבוז מהמסתימה, כל הרישה והזומה, אינם אלא תולדה קלושה, מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית, והשכינה, בהיפרדה ממקור תענוגיה, קודש הבריחו. אמרנו, קודש הבריחו נפרדת. מה?
שזה נפרד מהמעיין?
כן. אנחנו נפרדים מהמעיין. האידיאליות המהותית זה שכינתה. מקור, המקור, זה קודש הבריחו. כשהעם ישראל, כנסת ישראל, נפרדת מהמקור, נאלצים להיפרד כמיכול, המעיין החי כבר לא זורם דרכנו, זה צער השכינה, צער העולם, צער התורה, צער כל הסיבוכים והקשיים והקלקולים שקיימים במציאות. והאידיאליות העליונה, כן, זה השכינה, כנסת ישראל. ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורומות הצילות הרוח הרציני היא קשורה. למה האידיאליות העליונה היא קשורה? היא קשורה לנו, אלינו. והם, אותם נבוני לבב, קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה, כי ככל שאנחנו נחזור בתשובה, ככה כנסת ישראל תלך ותתרומם עד שהיא תוכל להתאחד בחזרה עם קודשו בריחו. כי האידיאליות העליונה, כנסת ישראל, היא קשורה למה? לרוחם של הבריאות, לבחירת האדם, כשבוחרים במעשים טובים, לתשובת ישראל, לרומות הצילות הרוח הרצינים, ולכן הם קוראים לתשובה, כי ברגע שאנחנו נחזור בתשובה, ותשובה לא רק בהקשר הפרטי של כל יהודי שחוזר בתשובה לתורה ומצוות, אלא לתשובה לאומית, לחזרה לארצנו, כשאנחנו, לזה הם קוראים, אותם נבוני לבב שקמים בחצות הלילה ועושים תיקון חצות, למה הם קוראים? לתשובת עם ישראל, לחזור לארצו, כשהם מתפללים על זה ומייחלים את זה, אז בעזרת השם, כשעם ישראל חוזר לארצו, אז במילה, האידיאלית העליונה שהיא כנסת ישראל היא מתרוממת, ואז הולך השיבר שהיה סגור, הצינור שנסתם, הולך ולאט לאט, אחרי שכל השיגים מנוקים, לאט לאט המעיין החי הולך ושופע, ואין לי ספק שבדורנו, שאנחנו רק 70 שנה אחרי הקמת המדינה, ו-200 שנה אחרי התחלת קיבוץ הגלויות, ברור שהמעיין שהיה סתום התחיל להיפתח. נכון שזה לא מציאות שלמה של נבואה, וכל המדרגות שסמדרים ובית מקדש וכו', אבל כבר דברים התחילו להיפתח ועוד התפתחו בעזרת השם, ככל שהייחוד המאוחד יחזור ויופיע בנו. אנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל בשבוע הבא. אני צריך לתת לכם תשובה על מחר, אני אמור להיות, אבל יכול להיות שתהיה איזושהי בעיה. בכל מקום, תסרה בתחילתו, אנחנו כנראה נתחיל רק מחר, רק שבוע הבא.
מה יהיה מחר?
אז אני לא יודע מה נעשה מחר. אתם רוצים שאני אביא לכם איזו פסקה שקשורה למלחמה? האמת היא, אולי נקרא את ישראל בתחילתו א'. ישראל בתחילתו א', הרב נדב שיף אמר לי, כשהוא שמע שיעורים של הרב קלנר על האורות, אז הרב קלנר אמר להם, תראו, ישראל בתחילתו א' זה סעיף שכתוב בשירה עליונה, אני לא מסביר שום דבר, רק קורא. ככה רב קלנר אמר. ואז הוא קורא את הכל. זה באמת סעיף שהוא מאוד, מאוד כזה, איזו השתפכות קודש כזאת של הרב, פחות סעיף שכלי שיש הסברה. אז יכול להיות שנקרא את זה מחר, נראה בזאת השם. טוב, אנחנו רוצים קצת לשיר וקצת לאכול, נכון? לא תחסום שור בדישו. איך? אני אדע רק מחר בבוקר. אתה מתלבט למסוע היום בערב? אני אשתדל להתקן בבוקר כמה שאתה אומר. טוב, זכינו.
בוא נסגר לאחרות המלחמה.
חבוד.
הרי רמשם, רמשם.